נושא אחר, והוא פרשת השבוע. פרשת השבוע היא מסעי, נכון? פרשת מסעי. פרשת מסעי היא סיום המדבר. ואז אנחנו לומדים שיש פה שני דברים. א', יש הערך של המדבר, ב', הגמילה מן המדבר. כלומר, המדבר הוא תרופה, וכל תרופה יש לה תופעות לוואי, מגיע הזמן שבו צריך להפסיק להשתמש בתרופה ולהביא תרופות לתופעות הלוואי של התרופה. נכון? אז זה מובן מה שאני אומר. אדם למשל חולה, אז הוא נותנים לו, אומרים, שמע, אתה צריך תרופה פלונית שתציל אותך. הוא לוקח את התרופה. אבל התרופה גורמת אחר כך לכאבי ראש או לכאבי בטן או לחץ דם גבוה וכדומה. אז נותנים לו תרופות לדבר הזה. עכשיו, המדבר הוא תרופה, כי זה המקום שבו לומדים לדבר. מדבר, מקום הדיבור.
מי?
מה?
מי
שנמצא במדבר. אתה נמצא במדבר, זה כדי ללמוד את הדיבור. לשמוע את דבר השם, לשמוע את הדיבור על כל נושא ונושא. זאת אומרת, המדבר מפרק את המרכיבים השונים של הישראליות, ואז כל דבר ודבר מתברר. למשל, בפרשת שלח, מתברר ערכה של ארץ ישראל. פרשת בעלותך, מתבררת בערכה של התורה, מדרגות בנבואת משה ונבואת שאר הנביאים. בקורח, מדרגות בתוך האומה. בלק וחוקת בין ישראל לעמים, גם מבחינה פוליטית, גם מבחינה רוחנית וכו'. זאת אומרת, יש כל מיני בירורים שמתבררים במהלך המדבר.
למה דווקא במילה של דיבור?
הדיבור, הכוונה, הדיבור בא להגדיר. לא, השכל של האדם זה הדיבור. כן? רוח ממללה, אומר רש"י, ויהי אדם לנפש חיה, יותר גם מוקלוס, רוח ממללה, שנתוסף באדם דעה ודיבור. הדעה בישראל, כן, בישראל כן. אצל עם ישראל, הדעה יש לה ביטוי בדיבור. דעה ללא דיבור זה לא דעה. ההפך מאשר אצל היוונים, שהם חושבים שהדיבור הוא הקטנה של הדעה. אנחנו אומרים שהדעה, הביטוי האמיתי שלה זה הדיבור. בזה אין דעה. אצל היוונים חושבים שהדעה מצווה להיות משוחררת מן הדיבור.
מה הכוונה? שמה שעם ישראל למדו במדבר, הם אולי יכול להיות כאילו ידעו לפני, אבל אחרי המדבר הם ידעו להגיד את זה?
אפשר לומר, כן, בהחלט אפשר לומר דבר כזה. עכשיו, פרשת מסעי, אם כן, היא הביטוי של היציאה. אז יש פה קודם כל סיכום, ואחרי זה תיקון. הסיכום זה אלה מסעי. אז הבא נקרא את מה שנאמר כאן. אני קורא בתחילת הפרשה, בפרק למד. תרופה לצרות של עם ישראל. יש צרות של הפרט, צרות של הכלל, יש צרות של בן ישראל לעמי. החולי, כן. החולי זה חוסר הבירור. חוסר הבירור. כן. אדם לא יודע מי הוא, הוא לא יודע מה אומתו, הוא לא יודע מה מקומו בעולם. למשל, אדם הולך לבית ספר, לא מבין. מה הוא הולך ללמוד בבית ספר? הוא בא ללמוד מי הוא. אז מה, הוא לא היה הוא כבר לפני כן? לא, זה לא מבורר, הוא לא ידע. הוא לא ידע מה הפוטנציאל הגלוי שלו. זאת אומרת, הרצון האלוהי היה שעם ישראל יהיה במדרגה של הארה נשמתית כזאת, שהוא לא יצטרך בכלל לעבור דרך המדבר כדי לדעת מי הוא. אבל מאחר, עם ישראל לא היה במדרגת הארה נשמתית כזאת. והראיה זה שיש מקום לחשוש ש... לראות את הפלישתים, זה יביא אותו לחזור למצרים. אז סימן שהוא צריך לעבור דרך הבית ספר של המדבר. אצל האבות, לא, למה זה רצוני מאוד? אצל האבות הייתה הערה נשמתית שבאה מהבחירה שלהם. האבות החליטו להיות אנשים כאלה שנותנים לנשמה שלהם לדבר, ולכן קימו את כל התורה כולה, ושניתנה. פרשת מסעי, פרק למד ג' פסוק א', אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים מציבותם על ביד משה ואהרון, ויכתוב משה את מוצאים למסעים על פי השם ולמסעים למוצאים, ויסעו מרעמסס בחודש הראשון ב-15 יום. לחודש הראשון מארץ מחורת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה עיניים מכל מצרים, מצרים מקברים את אשר יקה השם גבהם כל בכור ויהיו להם מסע השם שבטים. ויסעו מישראל מרעמסס ואחנו בסוכות, ויסעו מסוכות ואחנו בעתם שמסעים דבר, ויסעו מעתם וישב על פי אחרות. אשר על פני בעל צפון וחנו לפני מגדול, ויסעו מפני החירות, ויעבו בתוך הים המדברה, ויחושו דרך שלושה ימי המדבר, ויחנו במערה, ויסעו ממערה, ויראו אלימה, ויראו אלים 12 עינות מים ושבעים תמרים, וחנו שם, ויסעו מאלים, ויחנו אל ימסו, ויסעו מימסו, ויחנו מנרסים, ויסעו מדרסים, ויסעו מדופקה, ויחנו באלוש, ויסעו מאלוש, ויחנו ברפידים, ולא היה שם לעם לשתות, ויסעו מרפידים, ויחנו מבר סיני, ויסעו מבר סיני, ויחנו מקריאות תאווה, ויסעו מקריאות תאווה, ויחנו מחצרות, ויסעו מחצרות לרתמה, ויסעו מרתמה, ויחנו מרין פרץ, מה כל השמות האלה? בשביל מה זה חשוב? הרי חלק מהמסעות, אנחנו יודעים מה הם עשו שם. מדבר סיני, אנחנו יודעים מה הם עשו. מה הם עשו בים סוף, אנחנו יודעים. אבל מה אכפת לי? ריתמה, רימון פרץ, לבנה, ריסה, קלטה, הר שפר, חרדה, מקלות, תחת, תרח, מתקר. מה זה כל הדברים האלה? מה אנחנו צריכים את כל הדברים האלה?
אנחנו חושבים שרוצים שכל דבר זה מידות.
ברור שאם התורה נתנה את השמות, כמו שאתה אומר, אז סימן שהתורה רוצה לרמוז לנו משהו. כלומר שהשמות האלה מבטאים משהו. עכשיו השאלה היא ככה, עם ישראל זה עם שבנסיעה או עם שבעמידה? מה אתם אומרים?
תלוי מתי.
אתה אומר שזה תלוי מתי. בגלות הוא בנסיעה, בארץ ישראל הוא בעמידה. אתה אומר שעם ישראל תמיד בנסיעה, כי תמיד צריך להוציא את עצמו לפועל. תלוי איך אתה מסתכל על זה.
תמיד הוא גם וגם.
אז הוא גם וגם.
לא ביחד, אבל רגעים ככה,
רגעים ככה. רגעים ככה, רגעים ככה.
כמו תפילה ולימוד תורה.
כמו תפילה ולימוד תורה.
אולי הוא הולך בשאיפה
כדי לעמוד. בשאיפה כדי לעמוד בסוף.
אבל הפסוק אומר, מוצא אין נשא, אין נשא, אין נשא.
אז מה זה אומר? שעם ישראל הוא כל הזמן בנסיעה.
גם זה וגם כזה.
כלומר, נאמר ככה. אנחנו נצחיים בהיסטוריה. למה? אומר הרב קוק, כי עוד לא גמרנו להגיד מה שאנחנו רוצים להגיד. כל הזמן שעוד לא אמרנו, אז אי אפשר לסיים את ההיסטוריה. אז זאת אומרת שההיסטוריה של עם ישראל היא עשויה מ-42 מסעות. מאיפה זה מתחיל ההיסטוריה של עם ישראל? באמת? 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 נתתם פה תשובות מעניינות. אמרתם, יציאת מצרים, אחרי זה יעקב, מישהו אמר אברהם, מישהו אמר בריאת העולם, מה אתה אומר? נו, אז לפי דבריך, ישראל עוד לפני הבריאה. יפה, זאת אומרת, ההיסטוריה של עם ישראל מתחילה לפני בריאת העולם. אז זה צריך להיות
כזה. איפה אנחנו רואים את זה?
לא יודע מה ההבדל בין פועל לבין משהו. מה אתה אומר? איפה אנחנו רואים? הוא הביא לי מדרש, שישראל עלו במחשבה תחילה. כלומר, אנחנו, כשאנחנו רואים על העם ההיסטורי ישראל, הוא ביטוי בעצם מוצלח הלכה למעשה של כוונה תחילה שהייתה מקדמת דנה. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא בורא את עולמו, הוא מחפש מישהו לדבר עמו. מה עולה במחשבתו? הדמות האנושית ישראל. ולכן, במהלך ההיסטוריה, הופיעה הדמות הזאת בדמות בני אברהם, יצחק ויעקב. עד כאן מובן. עכשיו, לפי זה, פרשת מסעי צריכה להסביר לנו מאיפה זה מתחיל. אז אני מציע להסתכל בבקשה. בפסוק ג' ויסעו מרעמסס, נכון? פרק למד ג' פסוק ג' ויסעו מרעמסס, זה מין שם מאוד מוזר כזה, רעמסס. זה רעמסס, טוב, זה במצרית, כן, רע, יש אליל מצרי שקוראים לו רע, אז זה רעמסס, זה העיר של רע, בסדר, אבל התורה היא לא כתובה במצרית, היא כתובה בעברית. כלומר, היא מביאה את המילה המצרית, בגלל שהיא רוצה ללמד אותנו משהו. ראשית ההוויה, איפה היא? לא לפחד. ראשית ההוויה, איפה היא? מה? ראשית ההוויה זה בארץ ישראל? חושך על פני... ולפני חושך על פני תהום? בראשית, יפה. הכל מתחיל מהראשית. מה היא הראשית? הראשית היא העין, נכון? אתם יודעים שלפי היהדות העולם נברא יש מאין. נכון? העין מה זה? זה הריקות. או בעולם המוסרי, הריקות הזאת, איך היא נקראת? רע, יפה. זאת אומרת, יש איזה רע מקורי, איזה מין היעדר מקורי, שממנו יכולה ההוויה להתהוות. אז כביכול צריך איזושהי התמוססות של המוחלטות של האינסוף, מה שהמקובלים מכנים בשם סוד הצמצום, כדי שתהיה מציאות. זה רע, מסס. זאת אומרת, ההיעדר, זה היעדר. רע פירושו ההיעדר. זה היעדר האלוהות. הרי אם הקדוש הוא ממלא את הכל, אין מקום לעולם. לכן צריך איזושהי התמוססות, כדי לתת להיעדר להופיע, זה רע מסס. אם הקדוש ברוך הוא הכל, יש מקום לעולם? לא. אסר שהוא יסלק את עצמו? זהו. אז הסילוק הזה זה התמוססות. זה כמו מסס. נכון? וזה השורש של הרע.
למה זה רע? זה טוב.
זה טוב מאוד הרע הזה. מי אמר שהרע זה רע?
למה זה רע?
זה המשמעות של המילה רע. רע זה כל היעדר. זאת אומרת, אני אסביר. אם יש משהו שבא, שהוא ישנו, כן? משהו שהוא יש. והוא הולך אל העין. זה טוב או רע? זה רע, נכון? אז האם זה אומר שהעין הוא הרע? לא, למה? כי העין יכול להיות גם מקור היש. נכון? העולם הוא יש מעין, אז אם כן העין הוא מקור כל יש. זאת אומרת שההיעדר המקורי שאנחנו קוראים לו רע, הוא לא רע. כלומר, הביטוי רע צריך להרגיל את עצמנו שזה לא תמיד רע. יפה. רע מסס. מזה זה מתחיל. אז משם מתחילים בני ישראל. מסעי בני ישראל מתחילים מרע מסס, מההיעדר המקורי.
רגע, רע זה מין וקום.
מה?
רע זה מין ריק.
יפה. הרע זה הוקום, הריק. יפה. מה זאת אומרת הקדוש ברוך הוא ברא יש מאין? זה אומר שלבריאה יש שלושה שלבים. הרצון, העין והיש. זה מה שזה אומר, באמת. זאת אומרת, ריבונו של עולם רוצה את עולמו, ואז כדי לתת לו מקום... אתה לא מבין מה שאני אומר, כי אתה לא נותן לי לגמור את המשפט. הקדוש ברוך הוא רוצה את עולמו, זה שלב ראשון, זה הרצון. ואז יש, כדי שיהיה מקום לעולמו, הוא מעדיר את מציאותו, זה העין, ואז העולם מופיע, זה היש. שלושה שלבים. רצון, עין.
זה בא עין.
בתוך
ה... אז ברגע שיש רצון, אז הקודם הוא כאילו נחסר מאיזה מקום סביבה.
נכון.
אז הוא מגלה את רצונו בעין.
יפה. יפה. אז זה היש מעין. כלומר, יש שבא בדרך העין. אם תרצה, נוכל להגיד, כמו שאומרים חסידים, שהעולם הוא עין מיש. מי יש? מהיש העליון. יפה. יוצא לפי זה שאתה בעולם צריך לדבר על שלושה שלבים. יש, עין ויש. יש, עין, יש. בסדר? זה לא לגמרי מדויק. אצל, בקונטרס ההתבוננות של רבי הלל מפוריץ', מגדולי חסידי חב"ד בדור השני, אז הוא מסביר שיש ארבעה שלבים. יש, עין, עין ויש. ויש, עין, עין, יש. הכיצד? נכון, הכיצד. הוא מביא דוגמה של מורה שמלמד את תלמידו. אז התלמיד, זה המורה קודם כל, יש לו משהו בראש שהוא רוצה להעביר, נכון? זה יש. אבל הוא צריך קצת להקטין את הדברים מקדם מדרגתו, כדי שהוא יוכל למסור את זה לתלמיד. אז הוא עושה עין. עכשיו, התלמיד, לפני שהוא למד, גם כן יש בו איזשהו יש. אבל התלמיד צריך לעשות בתוכו איזשהו מקום פנוי, כדי להקשיב לדברי מורו. אז גם הוא עושה עין. יוצא שבין שני הישים יש שני עינים. אז כך שסדר ההוויה זה יש, עין, עין, יש. עד כאן ברור? טוב, כן.
זה קשור לזה שגם בעולם שלנו אנחנו קודם כל חיים, אחרי זה צריך שיהיה מוות, ואז...
אפשר לקשור. אבל לא חייבים תמיד להסביר למה הרעיונות קשורים. כן.
הרעיון הזה שאתה רואה זה לא דבר רע.
נכון, זה לא רע. המילה רע... צריך לנתק את הקונוטציה הרעה שאנחנו מייחסים לה. כן. רק שנייה, יש פה מין משהו אחר. מה? לא. מה? נכון. לא, חג המצות. תסתכל פרשת אמור. ב-14 יום לחודש פסח לשם, וב-15 יום זה שבעת ימים מצות, אומרים חג המצות, כן. מה אתה אומר? סליחה. רצה להגיד משהו. מה? אתה מפחד לדבר?
לא, לא, ממש לא.
טוב. פסוק... נכון, זה הפסח, זה הפסח, נכון. וחג המצות זה שבעת ימים, מ-15.
אז רב זה עין, מה זה
המסס? שהוא ביטול, זה ביטול האינסופיות שהיה מקודם. זה מסס, משל ממסס, ממוסס. זה ממוסס. לא, זה מסיסה, מוססות. פסוק, היי.
זה בעצם מין סיכום דברים.
עכשיו, שימו לב שדווקא בהקשר הזה מזכירים את מכת הבכורות. כן? ומצרים מקבירים את אשר ריקה בהם כל בכור. דווקא את הנקודה הזאת רצו להזכיר. למה? זה קשור באמת למשהו יותר עמוק שדיברנו עליו כשלמדנו על עשר מכות. יש קלטת שנקראת עשר המכות. שם אני מסביר שבעצם במכות האחרונות, שלושת המכות של הרבה חושך ובכורות, ביקש פרעו שתשוחזר בריאת העולם. הוא ביקש שחזור של בריאת העולם, ולכן הוא רצה לבדוק איפה מקור ההפרדה בין ישראל למצרים. ולכן הוא חזר עד הראשית של הבריאה, ולכן אז הוא כל בכורות. כן? כלומר, כי הבכור הוא הראשית של האומה, או הראשית של המשפחה. וכאשר הגיעו אל הראשית ושם ראו שכבר בראשית יש הבדל בין ישראל למצרים, אז הוקו בכורות מצרים. ולכן דווקא בהקשר הזה מוזכרת מכת בכורות. מתי נברא העולם? בפסח. כן, מסביר אשלה. מסביר אשלה, רבי ישעיהו הלוי הורוביץ. בספרו שני לוחות הברית, ראשי תיבות שלה. הוא אומר שהמחלוקת רבי אליעזר לרבי יהושע, מתי נברא העולם, בתשרי או בניסן, איננה מחלוקת על באמת. הוא אומר, העולם נברא בתשרי וחודש בניסן. חידוש העולם. הדרך כלל רגיל שחידוש העולם, בריאת העולם זה אותו מושג, נכון? הוא אומר, לא, בכלל אותו מושג. הייתה התחדשות של הבריאה, או התוודאות לבריאה ביציאת מצרים. לכן זה היה הכוונה שהוא נברא בניסן. כן, זה דעת רבינו תם. כן, הלאה.
מה
זה אני, המטרה שלי עכשיו היא להסביר את המסעות. בסדר? טוב. פסוק, היי. זה לא שזה לא שאלה טובות, אבל אולי תשלים את זה בעצמך. פסוק, היי. וישעו בני ישראל מרעמסס ויחנו בסוכות. וזה סוכות. סוכות זה המגמה האלוהית לשכון למטה. הרי כתוב שהקדוש ברוך הוא רצה לשכון בעולם התחתון, נכון? מתחילה עליו מחשבתו של הקדוש ברוך הוא להשרות שכינתו בתחתונים. זה מפורש בתנחומה. בתנחומה זה כתוב בצורה מאוד יפה. שלפני בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא בנה לו סוכה בהר הבית. כן, אל תשאלו אותי איך יש סוכה ואיך יש הר הבית לפני בריאת העולם, אבל איך כתוב? שהקדוש ברוך הוא בנה לו סוכה בהר הבית והיה נכנס בה. אל תשאלו אותי איך הוא נכנס. הוא מתפלל ואומר, למי הוא מתפלל? הוא מתפלל ואומר, יהי רצון מלפניי. מתפלל אל עצמו, הרי למי יכול להתפלל? אסור להתפלל למישהו אחר. יהי רצון מלפניי שיבנו לי בניי בית במקום הזה. ומה זה בא לומר? שעוד לפני כל הוויה יש מגמת ההתגלות. זה נקרא ויסעו מרמסס ויחנו בסוכות. סוכות זה הסוכה בהר הבית. איך כתוב? נודע בהר הבית. נודע ביהודה אלוהים בישראל גדול שמו, ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון. אז איפה זה שלם? ירושלים. ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון. הוא שם את סוכתו שם. ויסעו מרעמסס ויחנו בסוכות. בוודאי. פסוק ו. ויסעו מסוכות ויחנו באתם. אשר בכסה המדבר. מה זה אתם? et tam, le même. כן? ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה, ברא אותם. אותם כתוב שם ביוו, נכון? אז זה פה רמוז. ואיסור באתם, ואיכנו באתם, זאת אומרת בריאת האדם, שהוא נברא, זכר ונקבה. בסדר? עכשיו, ויסעו מאתם, פסוק ז', וישוב... זה אותו דבר. אדם במקום כפרתו נברא. שמעת על זה פעם? ויסעו מאתם וישוב על פי החירות. כלומר, זה הבחירה החופשית שניתנה לאדם. כן? הפתח של החירות. פי החירות. אשר על פני בעל צפון. ויחנו לפני מגדול. כן? כלומר, זה דבר צפון באדם. כן? זה, יש פה סוד. בעל צפון זה דווקא מראה שהעולם לא מושלם, כן? הגמרא אומרת, למה אין השמש לא זורחת בצד צפון של העולם? השמש עולה במזרח, בצהריים נמצאת בדרום, בערב במערב. מה עם צפון? אין שמש. למה? אומרת הגמרא, כדי שאם יבוא מישהו ויאמר שהוא אלוה, יאמרו לו השלם צד צפוני של העולם. כלומר, הצפון זה העדות לאי השלמתו של העולם. העולם לא מושלם, הוא צפון. והבחירה החופשית של האדם, זה גם כן מה שמורה על כך שהעולם לא מושלם, שהרי יש לאדם עדיין מה לעשות. פי החירות אשר על פני בעל צפון. ומכוח זה הוא יכול לעמוד לפני מגדול, מי שמגדול ממנו, דיינו הקדוש ברוך הוא, שנותן לו ציווי. מי שגדול ממנו, מגדול. מגדול ישעות מלכו, זה הקדוש ברוך הוא נקרא מגדול. ויעמדו, ויחנו לפני מגדול, ואז הוא נצטווה. ויסעו מפני החירות, ויעברו בתוך הים המדברה, וילכו דרך שלושת ימים במדבר איתם, ויחנו במרה. מה קרה? מה זה מרה? מה זה מרה? זה מר. מה קרה לאדם? מה קרה לאדם? חטא, חטא, נכון? זה בדיוק, ואז הוא יורד מגן עדן לכאן. כן? זה כאילו שהוא עובר בתוך הים המדברה. כמו בלידה. ויחנו במרה. אגב, במקום הנקרא מרה, זוכרים שהמים היו מרים, ויורהו השם עץ. איזה עץ? עץ החיים. עץ החיים שהוא צריך לאכול לפני שהוא אוכל מצדה. נכון? והם תיקו המים. מה? וצריך שם, זה מראה תיקון חטא עץ אדם הראשון. עץ אדם. ויסעו ממרה ויבואו אלימה ואלים שתם עשרה עילות מים ושבעים תמרים ויחנו שם. לא, קל מדי, קל מדי. שאלה קטנה, אדם הראשון יהודי או גוי?
גוי.
אדם הראשון גוי? יהודי? איך יהודי? עוד לא היה עם ישראל. נו, אז מה? אז הוא יהודי.
מה, הוא
גרא גוי? זהו, זה באמת לא יפה, לברות גוי. פעם מישהו אמר לי, הקדוש ברוך הוא ברא את הגוי, אמרתי, מה הוא עשה דבר כזה? כן, מה אתה אומר? אז הוא הכל. כן. אז גם הקדוש ברוך הוא יהודי, אז איך הוא גירש אותו? הרי יהודי לא מגרש אותו. יש כמה מקורות, כהנו, זה מחייב כהנו, שנאמר תיקחו תרומתי. לא, מה? אבל זה דבר פשוט. הוא השורש, הוא השורש של כל האנושות, גם של ישראל, גם של העמים. ישראל זה 12 שבטים, 12 עינות מים, אבל הוא גם השורש של 70 האומות ו-70 תמרים. אבל בלי העינות, התמרים לא גדלים. בלי העיינות, התמרים לא גדלים. אז ישראל הם שורש החיים של 70 האומות. נכון? מה? אנחנו מחוץ, מה זה? מה?
70
תמרים, לא, אם אדם הראשון היה עובד במשימה שלו, אז היינו חיים היסטוריה אחרת לגמרי. הוא ישראל היה. הוא ישראל. כן, לא היית צריך לעבור את ההיסטוריה כמו שאנחנו מכירים אותה.
טוב. 70 תמרים, 70 אומות, זה משהו שהיה אז, או משהו שגם היום?
זה גם היום. 70 שורשים. מדינות יש יותר. ויסעו מאלים. אז אלים זה, אם כן, זה אדם הראשון, לפי זה. אין?
מה? לפי
זה כן, נכון, נכון. יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. מה אתה אומר?
זה כאילו המעבר בין זה שהוא מתפרד
בעצמו, לבין זה שהוא מתפרד. כן, זה האדם, לא, לא, הוא לא מתפרד. הוא השורש, הוא האדם ההיסטורי. אלים זה האדם הראשון ההיסטורי. לפני כן הוא בגן עדן, הוא מחוץ להיסטוריה. לא, זה לא קשור לחטא. החטא זה במרה. מרה זה החטא. כן? כן. אז זה קשור לפרשת האזינו, מה שאתה שואל. כן, אני מזכיר הרבה דברים בדרך אגב. אני לא מתכוון לבאר אותם. אני מביא אותם רק לצורך מה שזה מוסיף לנו כאן. שבעים ושתים עשרה, כן. פסוק יוד א'. כן. וישעו מים סוף ויחנו במדבר סין, וישעו מדבר סין ויחנו בדופקה, וישעו מדופקה ויחנו באלוש, וישעו מאלוש ויחנו ברפידים, ולא היה שם מים להם לשתות, וישעו מרפידים ויחנו במדבר סיני, וישעו מדבר סיני ויחנו מקירות תאווה, וישעו מקירות תאווה ויחנו בחצרות, וישעו מחצרות ויחנו ברתמה. עכשיו תשימו לב, פה אנחנו נעשה רשימה של ה... אלים, ים סוף, מדבר סין, דופקה, אלוש, רפידים, אני טועה?
מדבר סיני,
קברות התאווה. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, הלאה.
חצרות.
ורתמה. יפה. אז כמה יש לנו פה 10? 10, נכון? כמה דורות מאדם ועד נוח? 10. בוא נבדוק. כן. אז אדם, שת, אנוש, קינן, נהללאל, ירד, ירד, חנוך, מתו, שלח, למח, נוח. בסדר? כלומר, כנראה שיש התאמה בין העשר דורות האלה לבין העשר המסעות. אז אלים, אדם הראשון, הסברנו, נכון? מה זה ים סוף? ראשון? סף, נכון? סף. כן, משהו שנכנסים אליו. שט, בסיס. נכון? תשתית, ממנו הושתת העולם. מדבר סימה, אז אוכל לקרוא בשם השם. כלומר, לראשונה האדם מצא צורך לשימוש קבוע בדיבור. נכון? אחרי זה מדבר, סין. עכשיו, רגע, יש פה כמה דברים. כן. דברים שיהיו ברורים, כי יש כמה דברים שאפשר להתווכח פה. אבל ריתמה, מה זה ריתמה? ריתמה זה מלשון? אפשר? כן, באמת נוח נמציא את המכתשה. מה זה רותם? זה עץ. מה עושים בעץ הזה? גחלים. גחלים חמים, נכון? כל העוסק בדברי תורה ופוסק בדברי שיחה מאכילים אותו גחלי רתמים, שנאמר הכותפים מלוח על השיח ושורש רתמים לחמם. אם כן, הריתמה מראה על חום. מה היה בנוח? כן, במבול, שברותחים חטאו ורותחים נידונו. לכן אתם רואים פה את הקשר ריתמה נוח. נכון? עכשיו, בואו נמשיך עוד קצת. יש פה כמה דברים. מה?
ריתמה מתייחס דווקא לרתמים.
נכון, זה מה שקרה פה אותו זמן, שהם ביטלו תורה. זאת אומרת, היה דור שהראוי לקבלת התורה, ארובות השמיים נפתחו, ואין מים אל התורה, ובמקום זה, במקום תורה, קיבלו מים. נכון? כמה זמן היה מבול? 40 יום ו-40 לילה. מזכיר לך משהו?
מתן תורה.
נכון? זה היה דור שהיה צריך לקבל את התורה. ולכן משה מן התורה מניין, למדו מזה. כן?
יש
לי
שמעתי משהו,
40
סעמיק.
40 סעמיק, ושמה?
הרבה
נמצא, הקדוש ברוך הוא תיאר
את הארץ.
יפה, כן, כן. טוב. אתם שמעתם על האיש הזה חנוך? ויתהלך חנוך את האלוהים. כן, זאת אומרת, הוא גם כן שייך למדבר סיני, יש קשר ישיר. הוא האיש שהיה ראוי לקבל התורה, כפרט, מדבר סיני. בסדר? מה הלל אל? מי שמעלל את האל, נכון? זה כתוב בשם אדוש, שם השורשו אל. בסדר? רפידים, זה מקום שרפו ידיהם מן התורה, נכון? ירד. אז נשאר לכם עדיין למצוא את הקשר בין חצרות ללמר, קברות התאווה למתושלח, ודווקא וכנן. האמת היא הדברים זה פשוטים, כן? הרי מתושלח בדורו, ככה חז"ל אומרים, אז התחילה ההידרדרות של גילוי עריות שהביא אחר כך למבול, קברות התאווה. יותר מזה, כתוב שביום שבו מת מתושלח, היה, לא, עוד שבעה ימים. שבעה ימים של אבלו של מתושלח, לראות אם יחזרו בתשובה. וזה לא הלך, אז נקברו, נקברו המתאבים. כלומר, אתם רואים שיש כאן קשר, לא תמיד קל למצוא, אבל בין עשרה מסעות האלה לעשר דורות. בואו נמשיך עכשיו. אנחנו הגענו לפסוק י"ט. ויסעו מרתמה ויחנו ברימון פרץ. אם רתמה זה מציין את נוח, אז מי זה רימון פרץ?
שם.
שם, למה?
שם.
מה הקשר בין שם לבין רימון פרץ, תגידו לי? תגידו לי, פרץ ההיסטורי, זה שמוזכר בספר בראשית, הבן של יהודה. כן, כן, נולד ממנו המשיח, כן, אבל פרץ, כן, הבן של יהודה. מי האמא שלו?
תמר.
מי זאת?
הקדישה בעיניי.
ומי זאת?
ביתו של שם.
ביתו של שם, נכון? כך אומר המדרש. אז שם הוא רימון פרץ. הוא הרימון שמנו בפרץ. נכון? והאיסור מרימון פרץ, ויחנו בלבנה. זה הדור של... מי הדור אחרי שם? הפחשד, נכון? מה קרה בדורו של הפחשד? שמעתם על מגדל בבל? איך עשו את מגדל בבל? לבנים, נכון? בלבנה, יפה. ויסעו מלבנה ויחנו בריסה. מה קשר לריסה? זה כבר לא, זה שלח, בימי שלח. השני רק שואל, מה קרה אחרי מגדל בבל? כתוב שאשור יצא מבבל, נכון? מן ארץ ישראל. ויבן את? כן, ובן? ואת רסן ואת רחובות עיר. נכון? ריסה, זה העיר שלו. של אשור.
רסן?
כן. כתוב בספר בראשית, אני לא ממציא. ויסעו מריסה ויחנו בקלטה. איזה דור כבר הגענו?
הגדולי רסן.
כן, אבל, כן, כן, יש מחלוקת שלנו בזה. עכשיו, אז אחרי הדור של שלח, מגיעים לעבר. ויחנו בקלטה, למה? עבר זה התחלה של האומה העברית. זה קהלטה. נכון? מכאן ואילך הכל הולך לטובה. ויסעו מקהלטה ויחנו בהר שפר. מי זה?
פלג.
זה פלג, יפה. והפלג ראו סירוג נחור, נכון? פלג ראו סירוג ונחור. אז זה באמת יוצא חרדה, מקהלות ותחת. מה? חרדה? למה? למה לא? למה חרדת אלינו את כל החרדה הזאת? מי אמר את זה למי? אלישה לאישה הצורפית, נכון? כלומר, איפה שיש רעות, יש חרדה. חרדת אלינו את כל החרדה הזאת. רעו. נכון? פשוט. סירוג זה, כן, משון כמקלות. מסתרק, זה כנראה מתחבר. ויחנו בתחת. מה זה תחת?
למטה.
זאת אומרת, זה השורש של מה שיצמח. מה יצמח? שימו לב, פה משהו מדהים. פסוק כ"ז, ויסעו מתחת ויחנו בתרח. זה תרח, זה פשוט, זה ממש, זה הדור ה-20, זה הדור של תרח. מי כאן ואילך? מי תרח, מה, מי הבן? אברהם, נכון? מה הייתה מידתו? מה הייתה מידתו של אברהם? חסד. ויחנו במתקע, ממתיק את הדינים. ויסעו ממתקע ויחנו בחשמונה. מה זה קשור ליצחק? נולד לשמונה ימים, ועשו לו ברית ביום השמיני. נולד ביום הראשון, אבל עשו לו ברית ביום השמיני. חטא שמונה. הוא הראשון שנימול לשמונה. ויסעו מחשמונה ויחנו במוסרות. שזה כנגד? יעקב אבינו שמה? הוא החוט המשולש, לא במהרה ינתק, מוסרות משון שלשלת, הוא יושב אוהלים, אמרו אבא זוהר, בין אוהל אברהם לאוהל יצחק, מחבר. עכשיו, שימו, זה מאוד, ואחרי יעקב מתחילה הגלות של בניו, נכון? ויסעור ממוסרות ויחנו בבני יעקן. למה לא כתוב בני יעקב? כי יש פה חיבור, גם של בני יעקב, וגם זה שנכנסו לצרה, לגלות. עקן, כן, מועקה. ויסעו מבני יעקה, ויחנו בחור הגדגד. חור, מלשון? חירות. הם יצאו לחירות, לא? ואחרי שיצאו לחירות, אז הם קיבלו את התורה, נכון? ויחנו ב... ביוטבתא, אין טוב, אלא תורה. יפה מאוד. ויסעו מיוטבתא, ואז... ויסעו מחנו בעברונה. זאת אומרת, הם עברו את הירדן. עברו את הירדן, ונכנסו לארץ. כן, כן, כן. ויסעו מעברונה ויחנו בעציון גבר. מה היה באמת אחרי שנכנסו לארץ? הרבה צרות, תקופת השופטים וזה. מתי זה הגיע סוף סוף לסי? דוד המלך. דוד המלך, נכון? לא, לא, דוד המלך קודם. ששמו נקרא במדרשים עדינו העצני. שהוא היה עדין כתולעת וקשה כעץ כאחד, נכון? עציון גבר. ויסעו מעציון גבר ויחנו מברצין היקדש. כן, מה קרה מיד אחרי דוד?
המקדש.
דוד המקדש, ואם יש לו מור, היא קדש. ומה קרה למקדש הזה?
נחרב.
ויסעו מקדש, ועד ידי מי?
זה
באזום.
למה?
לא,
זה... זה נוחדת. אבל גם על ידי... גם על ידי זה
לשלטון. הבית הראשון!
נוחדת.
יפה.
איך יש לו מתברצים?
היא קדש. שון קדושה. קודש. מדבר זה איפה שיש גילוי השם. דיבור, דיבור, זה הנבואה. כן, גיא חיזיון, לא? כן. אם אתה רוצה, אבל זה יהיה בשיעור שאתה תביא. טוב, פסוק למדזן. ויסעו מקדש, ויחנו באור ההר בסרט אדום, ויעל אהרון הכהן אל אור ההר על פי השם, ויעמוד שם בשנת ה-40 לצאת לישראל מארץ מצרים בחודש החמישי באחד לחודש, ואהרון בן 23 שנה במותו באור ההר. מה זה כל הדברים האלה? זה החורבן, נכון? אז גריר לנו, באור ההר יש מות אהרון, זאת אומרת, סופה של הכהונה הגדולה, בעקבות החורבן. כן, יש כל מיני צרות שבאו בעקבות זה, לא, אבל לא, לא, זה לא מסע, מסע הבא, מ"א. ויסעו מאור ההר ויחנו בצלמונה, מה זה צלמונה? זה הגלות, צלמוות.
כל הזמן נמצא בחוץ לארץ כאילו בעבודה זרה.
אפשר גם את זה לומר. ויסעו מצלמונה, ומה קרה אחרי גלות בבל? בנו את? ושני, אבן מעשו הבונים, הייתה לראש?
פינה.
ממגדל הפינים עד מגדל חננאל. משער הפינים עד מגדל חננאל, נכון? ויחנו בפונון. ואז התחילה המסורת של אבות האומה, המוזכרים במסכת אבות. ויסעו מפונון ויחנו באובות. עד שגם המקדש השני אף הוא חרב ויחנו בעיה עברי בגבול מואב. חרב הבית השני, מה? עיים, זה חורבות, נכון? בגבול מואב. ויסעו מעיים, ואז הגלות נהייתה מדאבת את הנפש, ויחנו בדיבון גד. מה אתה רוצה?
היה אולי נראה יותר מפיר שאדון המקדש השני כתוב שויחנו בדיבון.
שאלה מה זה מואב? מה זה מואב? זה המקור של המשיח.
המקור של
המשיח. כן? משיח מואב קאתי.
עכשיו,
כשהגלות התחילה להתארך, עם ישראל הפך לכביכול שני עמים ושתי תורות. נכון? ספרדים ואשכנזים. נכון או לא? ויסעו מדיבון גד, ויחנו באלמון, כלומר נעלמה הלכה אחת, ואי אפשר למצוא את התורה, דבלת תאימה, כמו שתי דבלות. ספרדים ואשכנזים. זאת אומרת שפה האומה נקרעת לשניים. ויסעו מאלמון ותלמי ויחנו... מה? נכון, אבל העיקר היה שהיינו בארץ. ויסעו מאלמון דבלתיימה, ואז אתם יודעים מה היה בסוף הגלות? לא זוכרים? מה היה בסוף הגלות שלנו? השואה, שמעתם על זה? ויחנו בערי העברים לפני נבו. אבל ויסעו מהרי העברים אחרי השואה ויחנו בערבות מואב, בעריבות של המלכות. ועברתי אתכם במסורת הברית, אומר יחזקאל שהוא דבר על השואה. כל אשר יעבור תחת השבט. וזה גם נבו, זה מקום קבורתו של משה. כמו שיש קבורתו של אהרון, יש קבורתו של משה. ויסעו מהרי העברים, ואז ויחנו בערבות מואב, העריבות של המלכות המשיחית. על פני יריחו שמתחילה. כך שאתם רואים פה שיש ב-42 מסעות תיאור של ההיסטוריה הישראלית מראשית ההוויה ועד מדינת ישראל. לא. עכשיו, אם כך הבנו, מדוע כל המסעות האלה נאמרו. אבל אז נשאלת השאלה, מדוע המספר שלהם הוא 42?
מה שאמרת זה סיכום יותר מפורט מבראשית.
כן, רק
שברמז.
מה?
למה?
מה? ודיברת ב... יפה, נו, אז מה? 42 זה 6 כפול 7. אני טועה? אין לי מחשב פה, אבל אני זוכר פחות או יותר. מה? על פי רוב זה יוצא כך.
וגם 7 כפול
7 ו-2. 7 כפול?
6.
זה נכון. גם 7 כפול 6 וגם 6 כפול 7, זה צירוף מקרי, זה יוצא 42. זה גם יוצא MT 2 ו-40. עכשיו, מה זה בא לומר? פה צריך להבין משהו. הזמן של המסע, הזמן של הגלות, הוא הזמן שבו הקטגוריה העיקרית של הקיום הישראלי הוא הזמן. בעוד שכאשר אנחנו יוצאים מן הגלות וחוזרים אל הארציות, הממד העיקרי הוא המקום. אני אסביר למה הכוונה. היה איזה יהודי אחד בשם אברהם יהושע השל. שמעת עליו? אברהם השל. כן, היה פילוסוף יהודי באמריקה בתחילת המאה ה-20. הוא כתב ספרים מעניינים, קצת מעצבנים גם בחלקם. והוא בין היתר כתב ספר על השבת שהוא קרא לו בשם בוני הזמן. הוא אמר שכל העמים כשהם בונים לעצמם אנדרטאות, הם בונים את האנדרטאות במרחב. אנשים רוצים להותיר את ראשמם, מגדלים, ארמונות וכדומה. עם ישראל בונה לו, לעומת זה, אנדרטאות בתוך הזמן. השבתות, המועדים, תפילות, שחרית מנחה ערבית. זה המקום שבו מתרכזת האומנות הנצחית של האומה. בעמדה כזאת, אתם יכולים להבין שבשבילו ארץ ישראל זה לא היה משהו. יותר מזה, יש לו בעיה מה עם קדושת המקדש. הרי הוא טוען, השד, שהדבר הראשון שהתורה קראה לו קדוש זה זמן. ויברך אלוהים את יום השביעי, קדש אותו. זה דבר מופשט. דבר מופשט, אתה יכול לתת לו קדושה. אחרי כמה זמן, ממלכת כהנים וגוי קדוש, אז יש נפשות קדושות, שגם זה עכשיו. אבל מקום קדוש זה רק אחרי חטא העגל. כך אומר, חטא העגל הראה את חולשתו של האדם ולא הייתה ברירה אלא להתפשר עם נטייתו החצי אלילית ולתת מקום של קדושה. זה ברור שזה טעות חמורה כל האמירה הזאת, בגלל שהיא מתעלמת מן המונותאיזם היהודי, אמונת הייחוד, שדווקא רואה את הכל בחבורה אחת. זאת אומרת, צריכה, אם יש קדושה, צריכה להיות בכל, בזמן, באדם ובמקום. זה נכון שזה יותר קשה לגלות את הקדושה במקום, ולכן זה דווקא האתגר העיקרי. כן, מה שהדברנו על הסוכה של הקדוש ברוך הוא בהר הבית. אבל יש בכל זאת משהו נכון במה שאומר השל, לכן אם לא, אז לא הייתי מביא את זה, שהוא אומר שזה בעצם הקיום היהודי בגלות. כשאתה יוצא מן הגלות, אתה מחליט להפסיק לחיות את החיים שלך בזמן, בתוך הפנימיות של הנפש, ואתה מחליט לחיות בחיי הרשות הרבים של האומות. אתה, יש לך פתאום מושב באום. כלומר, אתה תופס מקום בין האומות בפוליטיקה העולמית. אתה חוזר אל המרחב, אל המקום, שטחים וכדומה. עד כדי כך שהוויכוח היום, הרוחני באומה, הוא מסביב לשטחי אדמה. זה לא במקרה. זה לא... פעם אחת היה איזה עיתונאי שאל את הרב שלמה אבינר, מדוע אתם מערבים את אלוהים בשאלות טריטוריאליות? זה מעניין. זה בדיוק העמדה של יהושע, אברהם יהושע. שאלוהים הוא שייך לכל, אבל רק לא לעולם. כן? אבל זה, באמת יש פה מעבר. עכשיו, יוצא לפי זה, שכאשר אני בא למדוד את ההליכה של בני ישראל במדבר, אני חייב להשתמש במספר המודד את הקדושה בזמן. המספר המודד את הקדושה בטבע הוא 7. המספר המודד את הזמן הוא 6. אז קדושה כפול זמן יוצא 42. מסעות. ברור. למה הזמן הוא 6? פשוט מאוד. במעשה בראשית, הזמן שבו העולם בתנועה הוא ששת הימים הראשונים. אחר כך הוא נקבע. בסדר? אז 6 הוא המודד את העולם הלא יציב, זה שהוא עדיין בתנועה. הוא סס אל מטרתו. אבל יש פה בעיה. אם אנחנו באמת עוברים מקטגוריה של הזמן לקטגוריה של המקום, מה יישאר מן הגלות? כן? יש הרבה פעמים בעיה כזאת בהגות הישראלית, גם הדתית, גם החילונית, איך לשמר את ימי התהייה והתעייה. או נגיד, איך לשמר את המורשת של היהדות בעידן הישראלי. בגלל זה אפילו הקימו מוזיאון לגלות. מכירים אותו? בית התפוצות. בית התפוצות זה הניסיון של הזהות הישראלית להתחבר אל הזהות היהודית. זה לא אותו דבר. אבל יוצא לפי זה שגם התורה דואגת לדבר הזה. תראו איך התורה עושה את זה. היא אומרת משהו נפלא. תסתכלו בבקשה בפרק למד ה. למד ה. פסוק רב. ואת הערים אשר תתנו לדביים, את 6 ערי המקלט אשר תתנו לנשמה הרוצח, ועליהם תתנו 42 עיר. למה 42 כנגד? 42 מסעות. זאת אומרת, הלוי הוא אותה האישיות בחברה היהודית שמייצגת את המדבר יותר מכל אחר. מדוע? כי אין לו קרקע, אין לו עמידה. הוא גם לאריסטוקרטיה לא שייך, כי הוא לא כהן. לקרקע הוא לא שייך, כי הוא לא ישראל. אז מה הוא? לופטמנש בערבית. לופטמנש. איש אוויר. הוא לא פה ולא שם. נשתהיל, נשתהר.
אומן.
אומן. אז הוא מייצג את המדבריות. לכן ספר במדבר הוא הספר של שבט לוי, אם תשימו לב. ובאם צריך לדבר על חלוקת החומשים, שבראשית שייך לאבות, שמות שייך למשה ואהרון, ויקרא לכהנים, במדבר ללוויים, ודברים לישראל. כן, אבל זה פעם נצטרך לדבר על זה. אז מה זה עיר המקלט? אדם שרצח בשוגג, נהיה אלים, אלים בשוגג, אבל אלים. הוא זקוק לחינוך מחדש, כמו שאומרים. הוא זקוק לטבול מחדש קצת בזהות המקורית של עם ישראל, לכן מביאים אותו אל מקום שהוא קצת דובל למדבר, לערי הלוויים. בימינו זה הישיבה, כן? כלומר, מה יש בישיבות לפי זה? יש אנשי קודש ועבריינים משתקמים.
מחכים
שהכהן הגדול יבוא. מה? מחכים שהכהן הגדול יבוא, כן. כן, אז זה בעצם מה שקורה. צריך 42 ערי לוויים. אבל אם תשימו לב, התורה לא מסתפקת בזה. פסוק ז', כל הערים אשר תיתנו ללוויים, 48 עיר, את הן ואת מגרשן. פתאום זה עובר מ-42 ל-48. למה? בגלל גם 6 ערים מקלט. עכשיו יוצא לפי זה, וגם ההלכה אומרת, שגם ב-42 ערי הלוויים אפשר להיקלט, אבל עם הבדל. שב-6 ערים מקלט אני לא צריך לשלם שכירות, ב-42 ערי לוויים אני כן צריך לשלם שכירות. אבל בכל זאת אלה ערי מקלט. האם יש עוד מקום שקולט בארץ ישראל? גג המזבח, כן? מה שקרה לאחוז בקרמת המזבח, זה מזה בא, מביטוי, שיש במזבח בירושלים גם כן סגולה של קליטה. אז סך הכל כמה מקומות יש? כמה אתה אומר? 49, נכון?
49. זה מספר מעניין. זה
7 כפול 7 שווה 49. למה? כי בארץ ישראל, הקדושה, דיינו 7, מודדת את המקום, דיינו 7. כלומר, 7 זה מספר שיש לו שתי הוראות, הוא מורה על הקדושה, הוא גם מורה על המקום. מדוע 7 מורה על המקום? פשוט מאוד, כי אנחנו בעולם תלת ממדי, נכון? המרחב הוא תלת ממדי. בעולם תלת ממדי יש 6 כיוונים באמצע, אז זה 7. פשוט מאוד. נכון? שמת לב לזה? 6 כיוונים, כן? מעלה, מטה, ימין, שמאל, קדימה, אחורה, ואמצע. עשר כל 7. זאת אומרת, כשאני מדבר על קדושת המקום, אני עובר מ-42 ל-49. זה מובן? זה ההפרש בין ארץ ישראל לזמן הגלות. כל זה כתוב כאן. זאת אומרת שבתוך הגמילה, מעשה הגמילה מן המדבר, יש צורך, אם כן, בשמירה של רשמי תקופת המדבר, יחד עם מעבר מן הזמן אל המקום, מקדושת הזמן לקדושת המקום. עד כאן זה מובן. זה דבר פשוט. טוב. אני אגיד רק הערה אחת. על הרוצח בשגגה, כי נשאר מעט זמן. כן, ביקשת. יש פסוק בפרק למדה, פסוק למד א'. לא, לא. פרק למדה, פסוק למד א'. למד א', לא למד ד', למד א'. ולא תקחו חופר. לנפש רוצח, אשר הוא רשע למות. כמות יומת. הוא אומר את התורה, אם מישהו רצח ומזיד, והוא התחייב מיתה, אז אל תיקח במקום להרוג אותו, אל תיקח ממנו כופר, כסף, אלא תהרוג אותו. אם ככה, הוא אומר את התורה. עכשיו, מי שיש לו ראש הלכתי, מבין שהפסוק הזה בכלל לא מובן. מה? כן, אבל לא, זה דין אחר. אבל יש פה שאלה, מה הווה מינה בכלל? כלומר, אם התורה לא אמרה בשום מקום שאפשר לשלם כופר, למה שתהיה לי אהבה מינה שאפשר לשלם כופר עד כדי שהתורה צריכה לצוות עליי במפורש לא לקחת כופר? הרי התורה כבר אמרה לפני כן, את הרוצח צריך להרוג. אז למה שאני אחשוב שיש יוצא מן הכלל לדבר הזה? אלא מה? אז באמת הגמרא במסכת בבא קמא אומרת, הרי התורה נתנה כופר לאיברים, כן? עין תחת עין. שהאדם שהוציא את העין של חברו, התורה אומרת לשלם, אז אם כן יש כופר לאיברים. אז זה מקום לחשוב שיהיה גם כופר לאדם. אבל גם זה קשה מאוד. כי התורה אמרה כופר לאיברים, היא לא אמרה כופר לאדם שלם. וגם בשור שנוגע, אז אם כופר הוא שדב, שור שנוגע, אז יש כופר. אבל אדם שרוצח, אז האדם הזה הורגים אותו. לא, לא היה מקום בכלל עם מחשבה אחרת, שהתורה תצווה עליי ולא תקחו כופר. מה?
אם כופר
יש שפה לא. זה בשור. התשובה היא פשוטה מאוד. בזמן שתורה ניתנה, איזה חוקים נהגו בעולם? חוקי חמורבי. לפי חוקי חמורבי, שהיו מקובלים אז באותם הימים, כשאדם מוציא את העין של חברו, או שמוציאים לו את העין, או שהוא משלם. יד, יש תשלום ליד. כלומר, יש תעריפון שלם בחוקי חמורבי, על כל איבר ואיבר, כמה זה עולה. וגם בחוקי חמורבי כתוב שאם האדם הרג את חברו, אז או שהורגים אותו, או שהוא משלם כופר. לכן, על רקע האמירה הזאת, אומרת התורה, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח. זאת אומרת שהתורה, בהופעתה, ניתנה על רקע המצב התרבותי של האנושות באותם הימים. זהו, שלום.